טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם האחרונה דיברנו עדיין על יוסף ויהודה. היום בעזרת השם נראה לי שניפרד מהם. והשאלה שהצבנו היא בעצם איך להבין את ההתנהגות השונה כל כך של שני האישים האלה אחרי מכירת יוסף. זאת אומרת, ראינו את יוסף, נער, הוא בן 17 שנה, יוסף בן 17 שנה, שנקלה, או המילה נקלה הוא קצת קשה, אבל בכל אופן, כן, חוויה קשה ביותר עם אחיו שמשליחים אותו אל הבור, רוצים להרוג אותו לפני כן, מוכרים אותו לעבד, ועבר דבר קשה. והנה הוא מגיע למצרים, ומיד השם את יוסף, השם את יוסף, שם שמיים שגור על פיו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מסייע, מוצלח ועולה ומטפס. ויהודה בעצם בדיוק להפך, היינו מצפים שהכל יהיה בסדר, בסך הכל. הוא לקח אחריות, מצא פשרה שיכולה להביא, כן, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, אחינו, לא ככה, אחינו בשרנו. וגילינו שזה הפוך לגמרי. יוסף למעלה, יהודה למטה. ואנחנו כבר חיברנו אותם לעולם הבריאה האלוקי, לדמות שממשיכה את הציר שבו המוקד הוא האלוקי, ודמות שמציבה את המוקד שויפח באפיו נשמת חיים, המוקד של פרק ב', שהריבון הוא בעצם האדם. הריבון הוא האדם, הקדוש ברוך הוא, כן, מפנה מקום לאדם, והאדם לוקח אחריות. תחת הכותרת הזאת ראינו שבעצם יש אופי למנהיגות של יוסף. יוסף הוא לעולם מספר 2 במהותו, הוא משנה למלך, ובכל מקום שהוא מגיע יש לו יכולת מנהיגות, אבל הוא מספר 2, ושם אלוקים שגור על ידו, וכשזה לא הקדוש ברוך הוא אז זה הבעל הבית, אבל יש לו מאוד את העמדה הזאת לקבל את מי שמעליו ולא לחתור להיות בעמדה הזאת. אמרנו שהדבר הזה הוא דומה למנהל עבודה, לא מנהיג. מנהיג שואל את עצמו מה אני רוצה, מה הרצונות האישיים הפנימיים שלי, ולאור זאת הוא מוביל את בני אדם, מוביל את המציאות. אבל יוסף הוא לא שם, הוא לא שואל מה אני רוצה, מה נכון. וראינו שבעצם הדבר הזה זה המשך ישיר לכל מה שהיה לו בבית, של רשות אב ורשות אחים, והוא קשור לרשות האבא. הוא תפל אל האבא, הוא בן זקונים, כולם עזבו את הבית והוא עם אבא ומאמץ את נקודת המבט שלו, ותחת הכותרת הזאת יש לו נאמנות גדולה להיות שליח של אבא, לעשות את מה שאבא אומר, מה שאבא אומר ומה שאבא שבשמיים. מה אתה יוסף רוצה? מה? ויבוא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, אביהם צריך לדעת. רגע, ואיך אתה לא שם לב, איך אתה, מה אתה עושה להם עם החלומות? למה אתה מספר כל כך? אתה לא רואה שזה מכעיס אותם? זה האמת. האמת הצרופה, הנקייה, זה יוסף. הגענו עד לפה, ואז אנחנו אומרים, רגע, אז עם כל החוויות הקשות האלה הוא יורד למצרים, ולא קרה לו שום דבר? כן, לא קרה לו שום דבר, כי הוא לא אחראי. אמרנו, כשלמדנו את פרק א', האדם של פרק א', לא אחראי על שום דבר, הקדוש ברוך הוא אחראי. זה לא הוא, זה לא הסיפור שלו. חיבוטי נפש, אין חיבוטי נפש, זה לא הנושא. האדם של פרק א' עושה את האמת האלוקית הצרופה והגבוהה, הוא לא שואל מה הוא רוצה, הוא לא נמצא בנפש. בפרק א' בספר בראשית אין נפש, זה לא הנושא. הנושא הוא הייעוד האלוקי שהקדוש ברוך הוא מייעד לאדם, ובעצם תחת הכותרת הזאת, אז סיפור הנפילה הוא גם סיפור של הצלחה, וזוהי דרכו של יוסף, ועד כאן סיימנו בפעם הקודמת. ואנחנו עוברים עכשיו ליהודה, ובעצם עוברים יהודה הוא פרק ב' במיטבו. יהודה בעצם רואים בסיפור שכבר ראינו אותו עם האחים, בפעם הראשונה שהוא ככה סולל לדרכו להיות באיזשהו מקום של מנהיגות, אז הוא מחובר מאוד, בניגוד ליוסף שיוצר הבדלות בבית וכולם מתפרקים ומתפרדים אחד מהשני. אחינו, אחינו, כל הזמן אחינו, אנחנו אחים. החיבורים, היצירה, עולם היצירה, יהודה זה עולם היצירה. ועולם היצירה מצד אחד ועולם האחריות. ואנחנו בעצם, מה, ואיזה מין אמת כזאת, אמת של החיים. מה בצע כי נהרוג את אחינו? מה נרוויח מזה? לא, אני לא מסביר עכשיו מה נרוויח בכסף. מה נרוויח? זה לדבר אל הבן אדם, לדבר אל הנשמה של הבן אדם. תגיד לי, מה אתה עושה? אז יש מי שחי במונחים של פרק א', והעולם נחלק. גם אנחנו בכל מקום נחלקים. כל אחד יכול לבחון את עצמו באיזה עולם של מונחים הוא נמצא. יש גם הבדלים הרבה פעמים בין קהלים שונים בדגשים. אבל יהודה לא מדבר בשפה של הגדרות כזאת, אלא שפת החיים. בניגוד מה שאומר ראובן, אל תשפכו דם נקי, זה שפיכות דמים, מגדיר את זה. יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו? זה אחינו, לא ככה עושים לאח, זה לא מתאים, זה לא נכון. זה משהו שהוא בעומק החיים, וכך ראינו שם, ובעצם אפשר לעבור ולזהות את הדבר הזה כל הזמן. לזהות את הדבר הזה גם בפעם כשרוצים את בנימין אחרי שהם ירדו וצריך לחזור עם בנימין וזה מסובך, אז עוד פעם אותו מודל, ראובן ראשון, את שני בניי תמיד אם לא אביאנו לך, אני הולך עד הסוף, אני מוכן להרוג את שני בניי ואני אשיבנו אליך, תנה אותו על ידי. טוב, אבא לא משתכנע, חרשי כבר חזל, מה בניך הם לא בניי, מה אתה רוצה להרוג לי עוד שניים, מה הרווחנו? אבל באמת יש פה איזה הבעת רצון מאוד מאוד חזקה של ראובן, הבעת רצון, אני רציני עד הסוף, אבל זה עד הסוף לא מלוטש, ראשוני, של בכור, שעוד לא, אין בו את הבשלות, אין בו את המשהו מורכב יותר, איזה מין משהו ראשוני כזה. ויהודה ממתין, שימו לב, יהודה תמיד ממתין, הוא תמיד בא בסוף. הוא מחכה למציאות, הוא משתף את המציאות, והרעב כבד בארץ. והיא כאשר קילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, רגע, אז הוא מחכה, הוא לא עכשיו רץ להוביל איזה משהו באיזושהי הובלה שלו את הדברים. לא, זה לא הנקודה. הוא מסתכל על המציאות, קורא אותה מדויק, ואומר, רגע, הרעב כבד בארץ, והיא כאשר קילו לאכול את השבר, ויאמר עליהם אביהם, שובו שיברו לנו מעט אוכל. יהודה לא מדבר לפני אבא, הוא נותן לאבא לדבר. הוא נותן למציאות בעצם לדבר. ורק אחרי הבקשה של האבא, ואז ויאמר יהודה, והוא מגיב. אבל רק אחרי אבא. אתם זוכרים גם כשהם ישבו לאכול לחם, והנה אוכלת ישמעאלים, כולם רואים אותם, רגע. זאת אומרת, הפתרונות שלו הם לא כפויים על המציאות. זה לא להביא את עצמי כרגע, את האופי שלי על המציאות, אלא זה לקרוא את המציאות ולהוביל אותה נכון, סוג של מנהיגות בעצם. ואז כמובן הדבר המשמעותי ביותר לשבט יהודה, אנוכי הערבנו מידי תבקשנו, אני אחראי. רגע, איך אני אדע שזה יהיה? אני אחראי. אם לא אביאנו לך וחטאתי לך כל הימים, זה מילה שלי. אחריות, זוכרים פרק ב', זה המילה שהקדוש ברוך הוא מפנה מקום לאדם, כך אחריות על העולם. אתה הריבון, זה הציר המרכזי, זה הלב של הסיפור. ובעצם אם רוצים לראות עוד פעם את שפת החיים, אז אפשר לראות בסיפור של יהודה. בסיפור של יהודה אחרי ההסתבכות, אחרי בנימין, אחרי הגביה, הוא ילי לעבד. אוי 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 אוי, יותר גרוע, כן. זה כל שנה כשקוראים את הפסוקים וככה רואים את את הנורא, את המצב הנורא שהאחים נתונים בו, שבעצם כן, רק, אני רוצה רק את בנימין, אתם עלו לשלום אל אביכם. כל אחד על השלום הזה, יש בו איזה ציניות נוראה בתוך המקום הזה. ובתוך המקום הזה יהודה ניגש, לוקח אחריות. ומה השיטה שלו? זה מאוד מעניין לקרוא את הנאום של ויגש יהודה, ולראות שיש ליהודה סוד. הסוד שלו זה לספר את הסיפור, פשוט. שפת החיים, כמו שאמרנו. ושפת החיים, כשאתה מספר אותה מהזווית שלך, מהזווית שמציפה בצורה הכי חזקה את מה שאתה רוצה להגיד, וזה מה שהוא עושה בעצם. אז הוא מדבר בשפת החיים ומספר את הסיפור. אתה שאלת ואנחנו ענינו, ואתה שאלת ואנחנו ענינו, וכך היה. ומוביל את יוסף צעד ועוד צעד לאיזשהו מין הזדהות, עם הבנה של המקום שלהם. תבין את המקום שאנחנו עומדים. תחת הכותרת הזאת יש שם כל מיני אמירות חשובות, אבל אולי האמירה החשובה למיטב הבנתי, זה באמת המילה, ישב נא עבדך עבד לאדוני והנער יעל בשלום עמך. עוד פעם, מידת הערבות, מידת האחריות של יהודה, אני לוקח אחריות, אני נשאר פה והוא הולך הביתה. והדבר הזה עוד פעם שם אותנו ליוסף, לצד, לנגטיב של יוסף, לפרק ב', לאדם שקורא שמות, לקדוש ברוך הוא שמפנה מקום, לראות מה יקרא לו, מה אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו בעל חיים, את בעלי החיים, והולך אחורה כאילו, ומחכה לראות מה יתרחש בין האדם לבינם. טוב, אז ואולי אם אתם רוצים, ככה אפשר לראות פה עוד יותר, וזה מאוד מאוד חזק, ואני לא יודע אם כדאי עכשיו להיכנס יותר מדי לסיפור הזה, אבל הסיפור של תמר ויהודה הוא סיפור של תשובה של יהודה. והתשובה של יהודה, אתה שואל מה גרם לו לשוב בתשובה? מה גרם לו, אני מזכיר, להיות בעצם בירידה גדולה, וירד יהודה מעת אחיו, ואנחנו אמרנו בניגוד ליוסף, הוא רד שהורידו אותו בכוח, יהודה יורד ברצונו. את יוסף הורידו בכוח, אבל הוא עולה למעלה. יהודה בחר לרדת, אז הוא יורד למטה. ויורד 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 ויורד, עד שהוא מגיע אל התהום. ויש למטה מן התהום, יהודה יודע לרדת. יהודה הוא בעל תשובה. הוא מסוגל להיות במצבים הכי קשים. זה לא יוסף, יוסף זה צדיק גמור. פרק א' זה אלוקי, אלוקי אי אפשר לשרבב בו דברים שלא טובים, שלא אלוקיים. דברים של טומאה או דברים של שבר, זה שבר לאלוקי, זה אי אפשר. אבל אצל יהודה זה עומק הלב, ועומק הלב כשמתגלה יש לו כוח לתקן גם את הדברים הכי נפולים בעולם, כי זה הרצון, הרצון הפנימי, הנקודה הפנימית ביותר בעולם, שהיא לא סובלת טומאה. כי הנשמה, אז חלקים מסוימים נופלים בה, אבל הנשמה במהותה זה חלק אלוה ממעל, זה אפילו לא דומה לאלוקים, זה לא בצלם אלוקים, זה חלק אלוה ממעל ממש, ובעצם המקום הזה, הפנימי הזה. ואם אתם רוצים אני רק אגיד בקצרה, זאת אומרת, הקרנה למי החותמת והפתילים? היא שואלת אותו, מי זאת האישה הזאת? אישה זונה על אם הדרך, מתה אשתו, והוא הולך בדרך לרעהו הדולמי, ובדרך הולך ומשאיר את החותמת ואת הפתילים, את סימני ההיכר שלו. יהודה, מה קרה לך? יהודה, אייקה. והיא אומרת לו, והיא בעצם, כן, היא לקחה ממנו את ה... הוא נתן לה את החותמת והפתילים, מה תיתן לי? אני הולכי אתן לך עירבון. ואין לו בהתחלה, תן לי את החותמת והפתילים, נותן. נותן, ואז היא אומרת לו, היא מוצאת כבר... קלטה, זינתה תמר קלטיך, היא מוצאת, והיא שלחה אלך מי אל אמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. היא שלחה עם השליח, השליח אנחנו לא יודעים מי זה, והשליח לא אמור לדעת את הסיפור, והוא יכול היה לקחת את הדבר הזה, לשים אותו בכיס ולא קרה שום דבר. אבל היא נגעה לו בלב, היא נגעה לו במצפות. שאלה הקרנה למי החותמת והפתילים. ובאמת יכול היה יהודה לקחת את החותמת והפתילים, לשים אותם בכיס. ולא להגיד שום דבר. ולמה לשים אותם בכיס? כי האישה הזאת הרגה לי את ער, האישה הזאת הרגה לי את עונן, ועכשיו היא הורגת אותי, פיתתה אותי עליהם הדרך, מה היא עושה? האישה קטלנית לא השתנה שום דבר, מתו לו שני בנים, מה זה צדקה ממני כי על כן לא נתתי על השאלה בני? מאיפה נולד הדבר הזה? אפשר להיכנס לעומק שם בפסוקים, ובעצם לראות שיהודה בפעם הראשונה קולט, זה הסיפור שלי, אני אשם, היא לא אשמה. ואיך היא מצליחה בעצם להגיד לו את הדבר הזה, שהיא לא אשמה? היא אומרת לו, הקרנה. המילים הקרנה, למי? החותמת והפתילים, הקרנה, למי? הקרנה, הקטונת בנחי. הקטונת בנחי זה גם החותמת והפתילים של יוסף, זה סימן העיקר של יוסף. כמו החותמת והפתילים, סימן העיקר של יהודה. וכשהאחים נתנו לאבא את הקטונת טבולה בדם, מה הם אמרו לו? אמרו לו הקרנה. והמילים הקרנה הם בעצם היו לא מילים תמימות. הקרנה, תסתכל. אתה מזהה את הקטונת הזאת עם דם, אתה מבין למה יש עליה דם? אבא, אתה לוקח אחריות על מה שעשית. אתה הבאת את השנאה. לשים את הקטון לטבולה בדם ולהביא אותה לאבא, זה בעצם להגיד לו, אבא, זה מה שבישלת, זה מה שקיבלת. את זה עשה יהודה יחד עם האחים לאבא. ואת זה היא עושה לו עכשיו. בלי שהיא צריכה לדעת מה היה שם. אבל המקרא קרח ביניהם. הקרנה למי הקטונת, החותמת והפתילים, אתה הלכת עליהם הדרך לאישה זונה. יהודה, אתה מדורדר. אתה רחוק, אתה נמצא במקום קשה. וכל מי שקורא את הפרק שראינו וירד יהודה ואת אחיו, יורד ויורד ויורד ויורד. והיא בעצם אומר לו, יהודה, תראה איפה אתה נמצא. ובעצם מחזירה אותו, אתה יודע מי מת? לא הבעל שלי מת, בכור יהודה מת. אנחנו רואים את זה בפסוקים, הוא לא רואה את הפסוקים. בכור יהודה מת, עונן גם הוא מת, בכור שלך. וירד יהודה מאת אחיו, לקח בש איש כנעני, אתה התחתנת עם כנענית בניגוד למסורת המשפחה. אתה עשית דברים שלא יעשו, וחזל מפליגים במדרשים. בעל יהודה בת נחר, אוי, בעל יהודה, יש שם איזה אוי כזה, על יהודה, ממש על הפסוקים, תסתכלו במדרשים, מה הוא עשה יהודה, איך יהודה אומרת לו את הדבר הזה, ומה מחזיר אותו בחזרה? צדקה ממני, והוא לוקח אחריות, ובעצם מבין שהסיפור הוא שלו. ותראו איזה דבר יפה, מה גורם לאדם עילוי? אז אם אתם שואלים, יש אנשים שגורם להם עילוי המפגש עם השמיים, המפגש עם האמת הגבוהה, האלוקית, הנצחית וכן הלאה. יהודה, מה גרם לו עילוי? זה תמר, אבל המוסר שהוא קיבל, הפקיחת עיניים הזאת, ההזמנה שהזמינה אותו מקלתו, על תקן מה? של אישה שעל אם הדרך, מה שהיה שם. היא הרימה אותו. מיד אחרי זה, בפרק הבא הוא חוזר להיות עם האחים, וחוזר להוביל את האחים. אז אתה אומר, מה מצמיח את יהודה? בפרק א', הצמיחה היא מהאלוקיות הגבוהה של כל דבר. אצל יהודה הצמיחה היא מעומק עומק הלב, מעומק הנשמה, מעומק ההכרה, מהסימון שנופל. וואו, אני לא בסדר. המקום הזה, הרצון, ויפח באפיו נשמת חיים, זה המקום שמחולל, וזה המקום שהוריד את יהודה, וירד יהודה מאת אחיו. וגם על זה אני רוצה תכף להגיד, זה הוריד אותו וזה העלה אותו. למה זה הוריד אותו? אז תראו איזה יופי הפער הזה בין יוסף לבין יהודה. כשיוסף, יוסף לא אחראי באמת. אז אם יש משהו שהוא עשה ומשהו הזה השתבש, אז מבחינתו זה בעצם מה? לדבוק בחזון בכל מחיר. יש קשיים, אנחנו חרף כל הקשיים, אנחנו נתמודד ונפתור אותם. עשית תקלה, תנו לי לתקן, אני מתקן, הכל יהיה בסדר. זה יוסף, יש בזה אמת גדולה. אבל זה אמת גדולה במקום שהאחריות היא על הקדוש ברוך הוא, ואני דבק בקדוש ברוך הוא, ואנחנו נעשה את זה עוד יותר שלם, משהו מהמקום הזה. יהודה נמצא במקום אחר. יהודה, לקיחת אחריות, זה בעצם נסיעה בתוצאות. יש לי אחריות על מה שהרה, המשפחה התפרקה, והכישלון היה שלי, אז אני הולך הביתה. תתקן. אני לא יכול לתקן, אני לא ראוי לתקן עכשיו. אני מתבונן פנימה ואומר, אני לא יכול לעשות, אני לא יכול להמשיך בתפקיד. אני עוזב את תפקידי, וירד יהודה מעת אחיו. ויקח בת איש כנעני, אפילו מפליא, כאילו לא היינו משערים בדעתנו שזה ילך לשם. אבל לשם הוא הולך, אני לא אשאר בעמדת האיש השלם שלא ראוי לה, אני לא ראוי להיות במקום השלם. אני לוקח אחריות. המילה לקחת אחריות, שימו לב, בעולמו של יוסף ובעולמו של יהודה, לוקחת למקום אחר לגמרי, הפוך. אצל יוסף, אם הוא אומר את המילים האלה, אני לוקח אחריות, אני עכשיו אתקן את כל מה שעשיתי. אצל יהודה, אני לוקח אחריות, זה תלוי כמובן באיזה רמה, באיזה מידה. אצל יוסף בכלל לא לתקן, אלוקים חשבה לטובה, זה לראות את הכל בעולם מתוקן. ואצל יהודה, זה אני לא הייתי בסדר, ואני לא אשאר בעמדה שאני לא ראוי לה, והפרפרים, והוא עוזב את העמדה הזאת, וירד יהודה מעת אחיו. אז אם כן, זוהי נקודת הירידה, וגם נקודת העילוי מאוד מתאימה, נקודת העילוי של יוסף, ויהי השם את יוסף, ויהי תחינו בעיני שר בית בעיני וכו' וכו', בעיני אדונה, ויהי השם, ואיזה עילוי שמתחיל בעצם מהקדוש ברוך הוא. ואצל יהודה זה לא עילוי מהקדוש ברוך הוא. זה תמר גרמה לו באיזה מילים שלה, תוך כדי שהיא מוצאת עם המצפון שלה ועם המצפן הפנימי שלה, גרמה לו, וואו, היא צודקת, וואו, לא הייתי בסדר, אני לא הייתי בסדר, וואו, איפה אני נמצא, איזה מקום אני, אני בא אליה בטענות, אני מבין מה קרה, אני מבין את חלקי במחירת יוסף גם, אני זאת אומרת, זה גם להקים אותו, זה להגיד לו, הגעת עד הקצה, אני חושב שפה הקרן הזה, הגעת עד הקצה יהודה, קח אחריות, עכשיו זה באמת להעיר אותו ולשים אותו שהמנוע שלו, אבל מולה בעצם זה למעשה מוסרי, זה מעשה מוסרי שגם יוצר מצב שיש המשכיות למשפחה, בכל אופן לשם זה עולה. טוב, אז אם כן, אני חושב שראינו פה איזושהי תמונה, ואני רציתי להגיד שבעצם הסיפור הזה הוא לא נגמר כאן. הסיפור הזה של יהודה ויוסף הוא בעצם מפתחות להבין את יהודה ויוסף בכל התורה כולה. זה להבין אותם בחטא המרגלים, אני מקווה שאנחנו נראה שם. זה להבין בנסיעה במסע המחנות, יהודה מוביל ויוסף נמצא בצד השני. זה במזרח, נכון? לא, יהודה בדרום. נכון, בדרום? והם בצפון. אבל נגדים, זה לעומת זה. יהודה, כלי הקודש נמצאים, הפנימיים, בצד שלו. אצל יוסף כל המסכים, כל היריות, כל הפרוכת, פרוכות, מה שמפריד, הבגדים, הלבוש, המסגרת, ויהודה זה הפנים, זה התוכן, זה הרצון, זה העולם הפנימי, כאילו שנמצא. הארון וכן הלאה, זה העולם הפנימי. ובעצם הדברים האלה הולכים קדימה, מאוחר יותר במנהיגות. אנחנו רואים את יהושע מצד אחד, המנהיג הראשון, בתחילת הדרך יש לנו מישהו מבניו של יוסף. וצורת ההתנהלות שלו היא באמת קשורה לבניו של יוסף, זה הציר, זה ציר אחד של יהושע. ומן העבר השני אנחנו רואים תנועה, אבל הראשון זה יהושע, התייצבות בסופו של דבר על מנהיגות בישראל זה שבט יהודה. אז מתחילים ביוסף ועוברים ליהודה וזה אותו ציר. ולימים כשאנחנו מדברים על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, אז אנחנו מדברים על אותו דבר, משיח בן יוסף של תחילת הדרך ומשיח בן דוד, הרחבה, השלמה של הדרך. ומה שאני רוצה להגיד שבלימוד הזה נתנו כלים, אני תכף אראה אותם קצת אצל יהושע ואצל דוד, לראות את המתח הזה, איך הוא קיים שם ואיך הוא בא לידי ביטוי. אבל הוא בעצם, הוא נמצא בכל המקרא כולו, בשבטים האלה. צריך להבין, זה לא רק יהושע ויוסף, זאת אומרת יהושע כיוסף ודוד כיהודה, זה גם לאורך הדרך, אנחנו רואים, אפשר לעקוב אחרי השבטים ולראות מה עובר עליהם ולראות תכונות של שבטים. ואפשר לראות שבכל מיני מצבים מונים יהודה לבד וישראל לבד. והתפלגות המלכות בתקופת דוד וישבושת, זה עוד פעם, התפלגות המלכות שקשורה לזה. ואחרי זה התפלגות הממלכה ישראל ויהודה, זה גם ישראל, אמנם יהודה זה יחד עם בנימין וישראל זה בנפרד, או כל שאר השבטים זה קצת אחרת, אבל בכל אופן המודל הזה קיים, והמודל הזה קיים כמו שאמרתי עד הגאולה, וכל מי שרוצה להבין את התהליכים היום ולנסות להבין מה בעצם עומד לקרות ביחס שבין יוסף, משיח בן יוסף למשיח בן דוד, נמצא פה במקום קצת אחר ממה שאולי התרגלתם לקלוט את המושג הזה של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה מאוד מתאים, אבל זה יוצר ההיבט המקראי והזיהוי של הדברים על התשתית של א' וב' מייצרת פה משהו נוסף, יותר מורכב, יותר מדויק בתוך הסיפור מה זה משיח בן יוסף, איזה שלב ראשון בה, איזה שלב אחרון, אבל בזה דווקא פחות חשבתי לעסוק כרגע, אף על פי שזה יכול להיות מאוד מעניין ומשמעותי. בואו נלך קצת ליהושע ולדוד, קצת נראה את המתח ביניהם. אז בואו נפתח ביהושע. יש לכם ספר יהושע? ויהי אחרי מות יהושע, מות משה, סליחה, עבד השם, ויאמר השם ליהושע בן נון, משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן, כל מקום אשר תדרוך כף רגליך, ומה עם הגבולות. זאת אומרת, יש פה שליחות, יש פה כמו מינוי של יהושע, מינוי אלוקי, שהקדוש ברוך הוא קורא לו, ויהיה אחרי, ויאמר השם אל יהושע, וכולי, משה עבדי מת ואתה קום. יש פה מינוי שהוא בא מהקדוש ברוך הוא. תזכרו את הנקודה הזאת, עוד נדבר עליה. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, לא יתייצב איש לפניך, אני אדאג שלא יתייצבו לפניך, איזה גיבוי שהוא מקבל אלוקי, אגב, כל מנהיג היה מוכן, כמה מנהיג היה מוכן לשלם בשביל דבר כזה, שלא יקום איש כנגדו. אליה, מה אתה אומר? משהו לא יאומן, איזה הבטחה, שלא יקום איש, לא יקום איש לפניך כל ימי חייך. זה פלא, באמת זה לא היה, אין לו אופוזיציה. לא ממשי, פלא. עכשיו, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה. ובעצם בפרק הזה, את התורה, הלא ציוויתיך חזק ואמץ, ויש פה עוד חזק ואמץ רביעי, שאומרים לו ארבעת השבטים, נכון? איפה זה? רק חזק ואמץ, כל איש אשר ימרד פיך ולא ישמע את דבריך, כל אשר יצוונו מאות יומת, רק חזק ואמץ. מה זה חזק ואמץ? מה זה המילים האלה? המילים האלה חזק ואמץ, אומר הגר"א, חזק בגוף, אמץ בלב. חזק זה תנועה של פיזית, חזק, שיהיה תנועה חזקה, ואמץ זה מאמץ, מאמץ זה משהו בלב של האדם. אומר המלבים, חזק זה תחילת ההתעוררות של הגבורה, וקיומה והתמדתה הוא אומץ הלב, לשון אמץ. בשני המצבים, או שזה הצד הפנימי בהמשך, או הצד של ההמשך בהמשך, יש פה איזה תנועה שאני אבהיר אותה, אני אמחיש אותה, חזק ואמץ, חזק, תהיה חזק, אחרי זה תתמיד ותמשיך להיות חזק. המילים האלה, איזה סוג של מילים הם? רק תקשיבו לצליל, הגוון שלהם. איזה אמת אלוקית גדולה שיורדת מלמעלה למטה. מן החוץ אל הפנים, אל הלב שלי. אבל זה בא אליי מבחוץ. זה בא אליי מבחוץ, זה גדול ממני, זה גדול מהמציאות. התפקיד של יהושע זה לקחת עם ולהכניס אותו לארץ. לעשות תנועה חזקה של לבוא אל הארץ, של להיות בארץ, של מלמעלה למטה. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. כל פרק א' הוא בנוי מלמעלה למטה. אני מזכיר פרק ב' זה צמיחה מתוך המציאות. יהושע לא צומח מתוך המציאות. הוא לא צמיחה מתוך המציאות, זה הפוך. זה לבוא לעולם, זה להגיד למציאות, זה להכתיב לה בצורה חזקה, כי יש אמת אלוקית גדולה שצריכה לבוא לידי ביטוי. והמציאות צריכה לפנות את הדרך ולפנות את המקום בפניה. ובאמת מי שמסתכל רואה דבר מעניין. שבתורה הביטוי חזק ואמץ מופיע עוד כמה וכמה פעמים ביחס ליהושע. כאילו שורה ארוכה, לדוגמה בדברים למד א', השם אלוקיך עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך, יהושע הוא עובר לפניך, חזקו ואימצו אל תחתו, אל תראו ואל תראו. ואל תארצו מפניהם. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם אל הארץ אשר נשבע השם. יש הבטחה, יש ייעוד גדול, אתה תממש אותו. זה פרק א', כולו פרק א', זה לממש את ההבטחה האלוקית, את המגמה האלוקית, את הרצון האלוקי, ולהביא אותה לידי ביטוי. אז זה מבחינת מה שיהושע. עכשיו עוד דבר, אנחנו רואים את שאלת מקור כוחו. מאיפה כוחו של יהושע להנהיג את העם? אנחנו רואים דבר מעניין, שמקור כוחו של יהושע להוביל את העם הוא אלוקי. קח את יהושע וחזקהו ואמצהו. עוד פעם, קח את יהושע וחזקהו ואמצהו. אבל קח את יהושע, ביטוי, קח את יהושע. הוא ביטוי, אתה תיקח אותו בציווי אלוקי, ובעצם כן, הכוח שמקבל יהושע זה באמת, אפשר לראות את זה גם בפסוקים של התורה, זה כוחו של, תנו לי לראות, כן, מקור כוחו במדבר חפזיין, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. הוא מקבל מהודו של משה, ומאיפה משה קיבל? לך ויש לך, והוצא את עם ישראל ממצרים. אתה שליח שלי. ויהושע הוא שליח של השליח, אבל בעצם זה מקור אלוקי שבא בעצם ממנו, ויש פה את התנועה הזאת שבאה מלמעלה למטה. לא בכדי אנחנו רואים בספר, ספר כיבושים זה ספר של אמת מוכתבת. ואם תרצו, שמש בגבעון דום וירח בעמק האלון, כשראינו את הפסוקים האלה בהקשר ליהושע שבעצם הולך בדרכו של יוסף, השמש והירח והכוכבים משתחווים לי. עולם הטבע כפוף לאדם שהוא בצלם אלוקים, אני בצלם אלוקים, אתם לא. ואתם נדחים בעצם מפני. אני מזכיר, בפרק א', האדם הוא מעל הכל, ויתרונו, כן, יתרונו הוא ביחס לכל. בניגוד לפרק ב', שזה לא הנקודה של היתרון, בפרק ב' הוא קורא בשמות, הוא עובד בגן, הוא שומר על עצי הגן, הוא מאפשר למשהו לקרות. ובפרק א', האדם אומר לבריאה, אני יותר ממך. נעשה אדם מצלמנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הרמס הרוב. האדם יותר ממך, מכל הבריאה. אז בספר יהושע תהיה הבהרה לך. הנה זה, יהושע הוא יותר אני, ראינו את המדרש, אני חושב, בקצרה. אני נבראתי ביום השישי, והשמש והירח אתם ביום הרביעי, ואני אגיד לכם מה לעשות. אתם לא תגידו לי מה לעשות. והבירור הזה, זה בירור שמאוד מאוד מתאים. לנקודה הזאת, ואז אנחנו רואים שכל התנועה של ספר יהושע, כניסה לארץ, תחילת האחיזה שלנו בארץ, זה איזשהו מעגל של מנהיגות שנפתח, ואנחנו דיברנו על פרק א' ופרק ב', שזה התחלה וזה המשך, קין והבל, קודם כל משהו אלוקי, ואחרי זה בתוך נבחי המציאות. והתהליך הזה שנמצא בתורה כל פעם במעבר מא' וב', זה אורגן חי שתמיד נקודת הראשית שלו היא במונחי א' ונקודת האחרית שלו היא במונחי ב'. וגם המנהיגות היא בעצם נמצאת, נקודת הראשית שלה באחיזה בארץ, היא נמצאת אצל יהושע, והנה עם הזמן היא הולכת ומתפתחת. אני הבאתי לכם כמה מדרשים, מי רוצה? עוד מעט נעבור קצת לדוד. דוד, זה אפשר לפתוח את כל פרקי דוד. קצת על הבאתי דברים. אני רוצה לתת את ההרגשה, זה הרגשה, זה לא יותר מזה, לתת את ההרגשה שבאמת בפרשנות הזאת של א' ב' יהודה, יוסף יהודה, לתת לכם את תחושת המפתחות, ואידך כמובן עוד הרבה זיל גמור, עוד הרבה מה להשלים ולראות את זה, אבל אני חושב שיש פה משהו שנותן את הכיוון וממחיש כל פעם מחדש את המבנה הזה, וככל שמתרגלים לראות אותו, אפשר לזהות אותו גם במקומות מורכבים יותר, ולזהות את מערכת היחסים בין החלק האלוקי לחלק האנושי, שזה תמיד, כן, בתחילה נקראת, איך אומרת הגמרא, יש גם מלא סוגיות בגמרא, בכל תחום זה ככה, אבל בגמרא, עכשיו אני נזכר במסכת עבודה זרה, בתחילה נקראת התורה על שמו של הקדוש ברוך הוא, ולבסוף על שמו של האדם. ובתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. אשרי האיש, זאת אומרת, אשר בתורת השם חפצו, בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא. אתה לומד תורה אלוקית, זה המפגש של עולם הבריאה, של נקודת הראשית. אז אתה נפגש עם התורה האלוקית הגבוהה. ובשלב שני, אתה כבר אומר את הסברות שלך, ואיך אתה מבין אותה, והלב שלך חלק מהסיפור, זה המעבר לפרק ב', ובתורתו יגיע יום ולילה, התורה היא דילי כבר. ואפשר להאריך בזה, ולראות את זה אצל יהושע, כמו שראינו, כציר. ושומר אדונה, במדבר רבה פרק י' ב', פרשה י' ב'. שהיה, זה יהושע שהיה משמש את משה ביום ובלילה. כמו, דתאימה לא ימיש מתוך האוהל, ואומר אדוני משה כלאם, לפיכך כיבדו הקדוש ברוך הוא, מה כבוד עשה? אתה שואל, יהושע, למה זכית להיות מנהיג? מה הסיבה? תסתכלו את הפרק הראשון שפתחנו ביהושע. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע, בן נון משרת משה לאמור. למה פונים אליו? משרת משה. זה ההסבר, אז בעצם בן נון יכול... רגע, למה פונים אל יהושע? בגלל שהוא מנהיג דגול? אולי זה נכון, אבל זה לא הנקודה. בגלל שהוא בעל כישרונות? אולי זה נכון, אבל זה לא הנקודה. מה כן הנקודה? משרת משה. רוצים המשך למשה. מישהו ש... רגע, ההמשך הזה, זה הנושא פה. משהו שהוא ממשיך את המגמה האלוקית. את מתן תורה, את משה שמגלם את התורה הכתובה, את דבר השם, זה נקודת המוצא. אז אם כן, משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן, אתה נכנס לנעליו של משה. זה הכישורים. אם היו עכשיו דרושים, דרוש מנהיג, היה בעיתון של התקופה הזאת, דרוש מנהיג, אז מה היו כותבים אחרי? לא כותבים תכונות, דרוש מנהיג, ממשיך של יהושע, של משה. ממשיך של משה זה מצוין, כי רוצים את הצד האלוקי. רוצים את הצד הגבוה, ומשה מגלם אותו. וזה מה שהמדרשים האלה, לפיכך זכה אדוניו, לפי ששימש אדוניו, מה הזכויות שלו? מה הנקודה? הוא ממשיך את משה. אז יהושע, הוא נאמן לאיזה גודל, זה לא הלב שלו, זה לא הרצון שלו, זה לא הפנימיות שלו, זה לא המאוויי לב, זה לא הסברה שלו, לא! הוא משרת דבר גדול יותר. וכשבאים בתחילת הדרך להיכנס לארץ, אז יש סיפור הרבה יותר גדול מאיתנו, ואנחנו המשכיות שלו, ויהושע הוא המנהיג להיות, הוא המתאים להיות. למה? הוא משרת. שימו לב, המילה משרת מה היא?
כהן.
מה?
כהן.
לא דווקא כהן. אולי גם כהנים משרתים, אתה צודק שיכול להיות, אבל משרת זה לא מילה של חשיבות. להיות משרת, אתה תפל לה. נכון? זה לא הסיפור של חשיבות. זה לא החשיבות של יהושע, זה ההמשכיות של משה, זה הנושא. ואחרי זה במדבר רבה פרשה י"ב, נוצר, ויהי ביום קלוט משה להקים את המשכן, עד ההוא דכתיב, נוצר תאנה יאכל פריה. מדבר יהושע שהוא שימש את משה כמו תתימה משרתו, יהושע וכו'. התאנה נלקטת מעט מעט, כך התורה היום לומד מעט, פרי של תורה מלכות וכו', וכן הראה לי יהושע שלא ירשו בניו של משה מקומו, אלא יהושע ירש מקומו. זאת אומרת, מי ממשיך את מקומו של משה? יהושע. אז מה הוא עושה? יהושע זה לא הלב, זה לא הרצון, זה לא הפנימיות. עד כמה חז"ל הלכו רחוק עם הדבר הזה? אז אני רוצה לקרוא אתכם מדרש, שאלמלא מדרש כתוב, לא היינו אנחנו מעיזים. אבל חכמים הייתה להם גבורה להגיד דברים נוקבים, אפילו לפעמים נוקבים שמפחידים קצת, אבל רוצים להבהיר איזה נקודה ב... צורה השלמה שלה. בואו נקרא אותה. הגמרא בתמורה אומרת כך. אמר רב יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל ספקות שיש לך. לפני שהוא הולך לעולמו, אז אומר, תשאל ממני כל ספקות שיש לך. כל שאלה שיש, תשאל. אז מה? אמר לו, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? מה עשיתי כל ימי? כל ימי שמעתי אותך. לא כך כתבת בי ויהושע ומשרתו יהושע בן נון לא ימיש מתוך האוהל? הרי אני כל חיי, במילים אחרות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ספקות, אין לי ספקות, אני יודע את הכל. מיד, אז מה? מיד תשש כוחו של יהושע, מיד הכוונה אחרי מותו של משה, מדרש מקצר. ונשתכחו ממנו 300 הלכות, ונולדו לו 700 ספקות, ועמדו כל ישראל להורגו. למה להורגו? הם התרגלו למשה שיושב מהבוקר עד הערב ובאים אליו, וכל שאלה נכנס איתם לעומק התשובה ונותן להם תשובה. באים ליהושע, התעוררו ספקות, שואלים אותו שאלה, מה הוא אומר להם? לא יודע. עוד שאלה, לא יודע. פתאום מגלה ונולדו לו 700 ספקות שהוא לא יודע להשיב עליהם. איך אתם מבינים את זה? למה הוא לא יודע להשיב? מה? הוא למד אצל משה כל חייו. נער לא ימיש מתוך האוהל. איך אפשר, איך יכול להיות? עוד מעט אני אשאל אתכם עוד פעם, אני רק ממשיך אותי. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר. טוב, זה המשך. אבל מה אתם אומרים? למה הוא לא יודע תשובה? מה זה ספקות? ספקות זה מקום מורכב. יש צד כזה, אבל יש צד כזה. המציאות, רגע, לכאן או לכאן? לא מובן. רגע, יש איך לשקול את זה, איך לנתח את זה. ספק, יש, ספק זה לא, זה לא, זה מקום שהמציאות מזמנת אותך לאיזשהו ברור, ורואים שיהושע לא נמצא בבירור הזה. הוא קיבל ממשה, הוא, אם תרצו, קיבל תורה אלוקית גבוהה. הוא קיבל תורה אלוקית שמסוגלת לבוא לשמש ולירח ולהגיד לה שמש בגבעון דום וירח בעמק הבלויות, תעצרו עכשיו. ופמליה של מעלה אומרים לעצור, יהושע אמר, הוא גדול, הוא ענק. אבל באים פתאום עם סוג שאלות כזה שזה לא המקום, אז יהושע לא יודע את התשובה. יהושע הוא, רואים שכשהוא לא יודע את התשובה הוא שותק. איך רואים את זה? תקראו את פרק ת' עם הגבעונים, באים הגבעונים ומבקשים בואו תכרת איתנו ברית. יהושע לא יודע את התשובה, אז כשהוא לא יודע הוא לא אומר כאילו הוא יודע, הוא באמת לא יודע, הוא ענב ענב ענב. ואז הנשיאים עושים נשבעים והעם אוכלים מצי דם וכולם שם חוגגים כי יהושע לא מדבר. תסתכלו את הפרק, תלמדו אותו עוד פעם ותראו איך יהושע הוא, אותו דבר פה, יהושע אומר לא יודע. עכשיו תראו איך ממשיך הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך אי אפשר, זה ספקות, זה בכלים אנושיים צריך, בכלים של בית מדרש, אי אפשר. לך בתור דן במלחמה. מה זה לך תור דן במלחמה? ואתה צוחק, סימא שהבנת. תראה, תעסיק אותם במלחמה, לא ישאלו שאלות. זה מה שכתוב, זה לא יאומן. חכמים אומרים, במילים אחרות, עכשיו זה דור של מלחמה, לא? אלה ששואלים שאלות, יחכו לדור הבא, בתקופת השופטים, עוד מה תראו. כן, לך תורדן במלחמה שנאמר, והיה אחרי מות יהושע עבד השם ויומר וכו'. במתנית התמה, 1,700 קלים וחמורים וגזרות קשות, שוות. ודקדוקי סופרים נשתכחו בי באבלו של משה. אותו דבר, אבל יותר, השתכחו. פתאום הסתלקו את המאורות. למה? כי משה, טוב, דמותו של משה זה סיפור מורכב, אבל יהושע מצטייר כאיזושהי אמת אלוקית גבוהה עם מכוונות מעשית לכיבוש הארץ, לפעול פעולות, ועולם הספקות שקשור יותר לעולם של פרק ב' זה לא הסיפור. כל הצדדים והפנים, זה לא הסיפור. הסיפור ולהביא את העם אל הארץ, החזון, הייעוד שנמצא בפרק הראשון, לא נמצא בפרק השני. איפה הדבר הזה מתחיל את הצמיחה מלמטה? איפה מתחיל פרק ב' במידה מסוימת, בחלק, בהיבטים מסוימים? אמר רבי אבאו, אף על פי כן, החזירן עותניאל בן כנז בפלפולו, שנאמר וילכדה עותניאל בן כנז אחי כלב, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. טוב, עותניאל זה השופט הראשון, שם כבר בפלפוליו, שם כבר יש את היכולת הזאת של התבוננות, הראייה הפנימית הזאת, גם הדביר, דיבור, יש שם הרבה סמלים בתוך הפסוקים. מה? שבט יהודה. נכון, עותניאל זה שבט יהודה. יוסף אין לו תשובות, איפה יהיו תשובות? מי יעלה לנו בתחילה להילחם בכנעני? יהודה, והראשון זה כלב, עותניאל בן כנז, אחי כלב, והנה שמה באמת, מהם תבוא הישועה, וזה תקופת השופטים שמתעורר כבר איזשהו צד. אבל שמנו את ספר יהושע במקום הגבוה, מקום של עולם הפריאה. וברשותכם, בדקות הספורות שנשארו לנו, אנחנו בעצם נאמר שהדמות שבעצם מספרת את הסיפור האחר, זה כמובן דוד, שהוא מגלם במיטב של המיטב, בצורה השלמה ביותר, את המושג של פרק ב'. הוא שם את פרק ב' בממלכה, בפעם הראשונה הוא שם אותו. אני כתבתי, ויש בבית המדרש מאמר, את צמח דוד עבדך, מי שרוצה, אני לא אדבר עליו עכשיו, אבל מי שרוצה לקרוא אותו ולהשלים לגמרי, ויראה שכל מה שכתוב שם מתכתב עם פרק ב' בספר בראשית. שם לא כתבתי כי זה לא הנושא, אבל יראה איך כל מה שנאמר על את צמח דוד עבדך, שימו לב אפילו, את צמח דוד עבדך מראת הצמיח, מה זה? בדיוק כפור, לא חזק ואמץ, נכון? לא התנועה של חזק ואמץ, את צמח. איך הוא צומח מלמטה, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, לדובב אותו עד שהולך ונוצר משהו מעמקי העולם, המציאות שלנו, העולם הזה, זה בעצם הסיפור. ותחת הכותרת הזאת, אז בעצם להתחיל ללמוד את פרקי דוד ולראות את המעבר משאול לדוד, גם בנימין ממשיך בניה של רחל, ממשיך בדרך מסוימת כבר, דרך מפותחת לקראת, זה כבר צריך, יש פה יותר שבטים, יהודה ויוסף, לקחתי את זה פה כציר, בתוך השבטים יש גם גוונים בתוכם, ובנימין זה איזושהי חוליית חיבור, תמיד הייתה חוליית חיבור ביניהם, יש לה איזושהי יכולת לשחק בשני המגרשים, וגם לימים בהתפלגות הממלכה, בנימין יחד עם יהודה, אבל טוב, זה עוד נושא. אז באמת, ומשם אנחנו באים לדוד, אולי אני אגיד כמה נקודות מאוד מעניינות. בניגוד ליהושע שמקבל את כוחו במעמד, בפרק חף זין, קח את יהושע וחזקהו ואמצהו, ואיזשהו מעמד לפני, מעמד שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר מצווה עליו, העם רואה, אבל זה לפני, זה הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע, הוא מצווה, הוא בוחר בו. בעצם המלכתו של דוד, אמנם יש משיכה של שמואל, אבל רואים זה עוד לא הופך אותו להיות מלך. הוא עדיין דין של מורד במלכות יש לו, מנקודת מבטו של שאול, וזה עדיין לא, זה משהו, זה רק מאוחר יותר הדבר הזה נמצא, ומאוחר יותר בפרק ה' ויבואו כל שבטי ישראל, הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם ביות שאול מלך עלינו, אתה איתם הוציא והמביא, עצמך ובשרך אנחנו אחים! זוכרים מי מדבר על אחים? אחינו, אנחנו אחים, אנחנו ביחד. עצמך ובשרך, לא רק אנחנו דבר אחד. ומביאים אמון, ושם העם מושך אותו. מה זה שעם מושך? אז אמרתי ששמואל משך אותו, אבל משיכת שמואל צריכה לימוד, למה היא קיימת ואני לא רוצה להיכנס אליה. היא לא התוכנית המקורית, וגם היא לא מייצרת את המנהיגות, והמנהיגות זה ביום שהעם מושך אותו, ומשיכה זה כמו משיכת כלי המקדש. ומשיכת כלי המקדש זה להגיד זה מקודש, משיכת אהרון ובניו וכלי המקדש לחונכם בקודש, זה מה שהיה שם. ופה אנחנו רואים שבעצם יש משיכה, אבל העם מקדש אותו, רצון העם. הוא מביא לידי ביטוי את רצונות העם. המלכה דוד הייתה ביוזמה של העם ואין שם נביא בתוך הסיפור. שאלה מאוד מעניינת, נביא צריך להיות במעמד, לא צריך להיות מעמד. זה כבר בגמרא ובראשונים וכן הלאה, אבל בפסוקים אפשר לראות שזה תלוי איזה משיכה. ומשיכת דוד, אם לוקחים אותה כמודל, אין מלך שם, אין נביא, סליחה. ובעצם אפשר לראות את דוד בעצם באופן כללי. כן, אני רואה שיש לנו אולי עוד כמה דקות. דוד מביא לידי ביטוי את רצונות העם, וזה הלב של הביטוי שלו, שבעצם המלך הוא שליח של העם, והעם הוא זה שמשך אותו. ואם תרצו, יש איזה ביטויים רבים מאוד. אני אתן לכם דוגמה. אין אדם בעולם, אין אדם בתורה, בעולם זה, אין אדם בתורה שמתואר המצב שבו העם אוהב אותו כמו את דוד. העם אוהב את דוד, זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני אתן לכם דוגמאות. ויאמר דוד אל שאול, ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו, ויאהבהו מאוד, שאול אוהב אותו. יונתן, ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יונתן כנפשו. ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. ויצב שאול את עבדיו לאמור, דברו אל דוד בלת לאמור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך. זה שהעבדים אוהבים זה לא מובן מאליו, כי הוא עקף אותם בתפקיד. תראו לעצמכם, מביאים מישהו מבחוץ, יש עבדים, יש כבודה, ועכשיו הוא הופך להיות על הצבא, כולם, הוא עקף אותנו, במתח, אין מתח מול דוד. הוא נותן לכולם מקום, הוא מצמיח את האנשים סביבו, ויש דמות שהיא נמצאת והיא גבוהה מכולם, וכולם מרגישים שהיא גדולה מהם ומעריצים אותה, ודוד הוא בדיוק הפוך. דוד הוא בעצם מצמיח את כל האנשים שבעצם סביבו, והאנשים שדוד נותן להם מקום, ותחת הכותרת הזאת בעצם מלכות דוד, אפשר לומר, כמו שאמרתי, היא מגלמת את האדם של פרק ב' שלוקח אחריות, שמחבר את ישראל ביניהם, ומחבר את ישראל לאביהם שבשמיים. ויבואו כל שבטי ישראל, חברונה, כל שבטי ישראל מתאחדים ביחד ואומרים, אנחנו רוצים אותו, ואנחנו ביחד, כולנו ביחד. זאת אומרת, דוד מצליח לאחד את הממלכה. דוד מצליח אחרי תקופה ארוכה של שאול וישבושת מצד אחד, וכאילו בית דוד מצד שני, מצליח לחבר, מצליח להביא את העם ולהגיד כולנו ביחד. מצליח להביא את העם אחרי מרד אבשלום לאיחוד גדול, שכולם אומרים כולנו רוצים בית דוד. וכולנו רוצים, והכולנו הזה הוא לא מובן מאליו, כי זה מפלגות שונות, והם לא אמורים כולם להתייצב אחרי איש אחד, כי יש פערים ויש הבדלים בעצם. ביניהם הבדלים גדולים, ודוד מצליח את החיבור הזה. ואם תרצו, דוד, כל מערכת יחסי החוץ, כולנו פה יודעים ששלמה, באים כל העמים, עמים לשמוע את שומעו ולשמוע את חוכמתו, הרבה מאוד. ואנחנו כולנו מכירים את הפסוקים מספר מלכים פרק ח', וגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, והשתחוו אליך דרך העיר הזאת ודרך הבית הזה, כולנו מכירים אותה. ששלמה מדבר על זה שאומות העולם באות לירושלים. אבל איך זה קרה? איך פתאום, מי יצר את הקשר? מי חיבר את החיבורים? מי שלומד את פרקי דוד, רואה כל החיבורים נעשו אצל דוד. שלמה בנו קוצר את הפירות. אחינו בשרנו, שבט יהודה, מחבר את הצדדים, מחבר את ההפכים. לוקח עולמות שונים ואומר להם, אתם כולם שייכים למקום אחד. את הסיפור הזה לא מספר יוסף. יוסף עומד ואומר, זו האמת! וכולם מתפרקים לידו. כולם רבים לידו, כי הוא אומר איזה אמת גבוהה שלא, המציאות לא מכילה אותה. ויש לו את הדבר הזה. ובלי יוסף אי אפשר, לא היינו מגיעים ליהודה, אל תתבלבלו. יוסף יש לו תפקיד גדול מאוד, כי רק אחרי שאתה מציב את הקדוש ברוך הוא, חזק, את האמת האלוקית, את הבריאה האלוקית, אפשר לנוע ולחבר חיבורים, אם אתה לא מבין את הנקודה הראשונה. אז אתה לא נמצא בשום מקום, אבל הנקודה הראשונה היא נקודה ראשונה, היא לא משלימה את העבודה. הצעד השני, יבוא עם הזמן, יבשיל, יהודה, שומע את האבא, המציאות מתבשלת, שומע את האחים ומוצא את הפתרונות. צומח מתוך העולם, מתוך המציאות, מתוך החיבור, מתוך הננו עצמך ובשרך אנחנו, ומספר לעולם כולו.